השבוע פרשת נויח אנחנו עוסקים בסוגיה שכמדומני למיטב זיכרוני עדיין לא עסקנו בה בעבר. אני תמיד חושב על איזה סוגיות עדיין לא עברנו. פרשת נויח, ואנחנו עוסקים בגדע היסודי של שבע מצוות בני נויח, פרטיהן ודקדוקיהן, ואנחנו נבדוק את הקשר והאם יש דמיון או שוני בין תרי"ג מצוות דידן ושבע מצוות דידהו, וגם הלכות נוספות שאולי נוגעים על אוכל המייסה בזמן הזה שקשורים לשבע מצוות בני נויח. כותב הרמב״ם בפרק חס מהלכס מלוכים הלוכי יוד, מוישה רבינו לא הינחה לתוירה והמצווה אלה לישראל שנאמה עם מורושו קהילס ינקויב וכל הרצה לסגאיה משארו ומשנאמה כוכם כגר. אבל מי שלא רצה אין קויף ונויסה לקבל תוירה ומצוות. עכשיו כותב הרמב״ם חידוש עצום, וכן צבא מוישה רבינו מפי הגבורה לקוף את כל בואי אוילום לקבל כל מצווה שנעשתה בנויח, וכל מי שלא קיבל יהרג. כותב הרמב״ם שבני ישראל, מלך ישראל, מצווה לקוף את כל בואי אוילום לקבל מצווי סיים, ומי שלא יקבל יהרג. ויש כאן שני חידושים עצומים, לא רק יושבי ארץ ישראל שאמורים להיות גרים תושבים, אלא כל בואי אוילום. מלך ישראל צריך לשלוח שליחים, משלחות, לכאורה, למלזיה, למדגסקר, לטנזניה, לקוטב הצפוני, לאנטארקטיקה, לעירים הקריביים, לכל מקום, לקוף את כל באי אוילום, לקבל את שבע מצוויסיהם, ומי שלא יקבל יהרג. א', מה המקור שאנחנו אחראים לכל העולם כולו שכולם יקיימו את מצוותיהם, ולמה מי שלא יקבל שבע מצוות דינו להריגה? שני החידושים האלה הם חידושים עצומים, אבל היום אנחנו לא נאריך בהם משום שכבר דנתי בהם בקיצור במנחסו של חומש בראשית סימן זיין. אני חושב שסימן הראשון בפרשת נויח כבר דנתי בשתי אלה, ולכן היום לא נחזור ולדון בהם, ואנחנו ממשיכים בדברי הרמב״ם. בהלוכה יהוד א' כותב הרמב״ם, כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשויסון, הרי זה מחסידו ומסווילם ויש לו חלק לעולם הבא, אבל תנאי יש בדובו. כותב הרמב״ם, והוא שיקבל אותם ויעשו איסון מפני שציבו בהם הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבינו שבני נויח מקדם נצטוו בהם. אבל אם אסון מפני הכרה הדס, אין זה גר תושב, ואינו עם החסיד היום מסווילום, אלו מחכמיהם. וגם פה יש חידוש עצום. גר תושב איננו נחשב גר תושב, איננו חשב חסיד מסווילום, אלו אם כן הוא מקיים את המצווה, משום שהקודש ברוך הוא הודיענו בתוירו שבני נויח מחויבים בהם. אבל בן נויח שמקיים את שבע מצווי סוף מפני הכרה הדס, איננו גר תושב. ומדוע אני אומר שגם זה חידוש? משום שראשונים ואחרונים, לא יכול לומר כל ראשונים וכל אחרונים, כאילו בהם לא כל כך עסקו בדיני בני נויח. אבל הרן, בדרוש הסרן, ורבי שמחה, במשך חוכמה בפרשת נויח ובעוד מקומות בספריו, הניחו יסוד שיש הבדל יסודי בין שבע מצוות בני נויח ובין תרי"ג מצוות דידן. בני ישראל קיבלו תוירו, קיבלו תרי"ג מצוות כדי שבאמצעותם ידבקו בקדוש ברוך הוא, יתקדשו ויתטהרו. תרי"ג מצוות הם תמצית עבודה סוכל, חלקם הגדול בכלל חוקים, חוקים חוקקתי וגזרס גוזרתי ואין לך רשות לערער אחריהם. שבע מצוות בני נויח לפי הניסוח של רבי שמחה הם מצוות נימוסיות. לפי הגדרת הר"ן, מצוות שניתנו משום הסדר המדיני. הסדר המדיני בלשון הר"ן איננו מה שאנחנו היינו מגדירים בלשון המודרנית הסדר המדיני. הר"ן לא מתייחס ולא מתכוון ליחסים שבין מדינות. לשון שלנו היינו מגדירים את כבון הסרן הסדר החברתי, אלא מולה מרוע איש ישראל הוא חיים בלאו, כדי שהמקום יהיה מקום נסבל שלי, שאנשים יוכלו לחיות בו. הקודש ברוך הוא נתן שבע מצוות שחלקם מצוות שבין אדם לחברו, חלקם באו למנוע אכזריות מופרזת כמו איבה מנחי, וחלקם הם יסוידס האלף בייז של הגינות אנושית, שלפי התורה אדם קודם כל צריך להאמין בקדוש ברוך הוא. השבע מצוות אינם מיועדות כדי שאנשים באמצעותם יתקדשו, יתטהרו, יתקרבו לקדוש ברוך הוא, אלא לשמור על הסדר החברתי, מצוות נימוסיות. ולכן היה צעד לומר מעלן מדוע הם מקיימים את המצוות, אם משום שקדוש ברוך הוא ציווה או משום איך להדס. ולכן גם פה יש חידוש בדברי הרמב״ם. אין דין גר תוישוב ואין גדר חוסד מאומס ואוילום, אלא אם כן הם יקיימו את מצוותיהם מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה בהם, ומפני שהודיונו על ידי משה רבינו שבני נויח מצווים במצוות אלה. ואני חושב שהרמב״ם הולך לשיטוסוי, כי בהלכה הראשונה בפרק טס מהלכס מלוכה, מהלכה הראשונה, כותב הרמב״ם, כאשר הוא מונה והולך מה הם שבע מצוות בני נויח, על שישה דבורם נצטב ועודו בראשון, על עבוד הזור ועל ברכס השם, על שביחס דומם ועל גלי הרייס ועל הגזם ועל הדינם. והרמב״ם כותב, אף על פי שכולן כבולהן בידינו ממשה רבינו והדעת נוטה להם, מכלל דברי התורה ייראה שעל אלו נצטבו. מה הרמב״ם רוצה לומר כאן? אף על פי שכולם קבולה בידינו ודעת נותן להם, מכלל דברי התורה ייראה שעל אלו נצטבו. אני חושב שכמובן עשה רמב״ם לשיטו סוי, הלכה ראשונה בפרק חס, וזה עובר להלכה ראשונה בפרק תס. בפרק חס כתב הרמב״ם שגוי צריך לקיים את מצוותיו מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה בהם והם כתובים בתורה. שבע מצוות מהן יכולנו לדעת על ידי שלושה דרכים: הכרה הדעס, דרך אחת, דרך נוספת על ידי קבולה, קבולה המסוירה, מוישה קיבל מסיני ומוישה מסעה לנו. אבל אפשר למצוא מקורות לשבע מצוות גם בדברי התורה. כותב הרמב״ם, אף על פי שקבולה הם בידינו ואף על פי שדעת נוטה להם, מכלל דברי התורה ייראה שעל אלה נצטבו. כי נוכלי צריך לקיים את המצוות רק משום שנצטבו בתורה, משום שהודיונו על ידי משה רבינו, וכך כוסו בתורה שהוא מחויב בהם, וזה כמו נסלם בהם גם בהלכה ראשונה בפרק תס. בגלל שהדברים החודשים בעיניי, היה לי הווה מנה לומר, הווה מנה שסתרתי לא מדברי הרמב״ם במקומם, אלא מדברי הרמב״ם במקום אחר לגמרי. אבל היה לי הווה מנה לומר שיש הבדל בין שני גדרים שונים, בין דין גר תוישוב מחד ובין דין חסידי אומסו אוילום מאידך. ורציתי לומר שלהיות גר תוישוב לא חשוב מדוע הוא מקיים את המצוות. החזון איש נוקד בירודי הסמסמכי שכל המושג של גר תוישוב, אבל בנוגע לגר תוישוב יש שלוש שיטות בעבוד הזור דף סמך דלת. יש מי שאומר שגר תוישוב קיבל על עצמו שלא לעבוד עבוד הזור, יש מי שאומר גר תוישוב שבע מצוות בני נויח, ויש מי שאומר שגר תוישב צריך לקיים את כל המצוות כולם, תופרש יוד בייז מצווס, כל התוירה ואויכל נבלויס. והחזוניש מתקשה בירודי עצם סמכי, מה חפץ יש לנו בתרייג מצווס של גר תוישב? הלא גוי לא אמור לקיים תרייג מצווס, אומר החזוניש, כל המושג של גר תוישב, מדוע אנחנו כופים עליו לקיים את המצוות? רק כדי שאנחנו לא נלמד ממעשיו הרעים, רק כדי שלא יהיה להם, הנוכלים שגרים בארץ ישראל, השפעה הרסנית על הילדים שלנו, על החינוך שלנו, ולכן אנחנו מצפים מהם לקיים את מצוותיהם. אז לפי זה סבור הייתי לומר שלהיות גר תוישוב לא חשוב מדוע מקיים את המצוות, העיקר שלא הורס מוסדות תבל, שלא פוגע בסדר החברתי, שלא מתנהג באופן שלילי לגמרי, אבל מה לן למשהו בליבו. אבל להיות חסיד היום מסורי לו, מי אפשר להיות חסיד כלשהו, אלה הם כן, הוא מקיים את המצוות עם איזשהו קשר לקודש ברוך הוא, אחרת הוא אדם הגון, אבל לא מחסיד או מסורי לו. והלודובה הוא שבהלוך יהוד הרמב״ם כותב מי הוא גר תוישוב, ורק בהלוך יהוד א' כותב הרמב״ם כל המקבל את המצוות האלה ונשמע לקיים אותם הוא מחסיד היום מסורי לו. כך הייתי סבור, אבל אין הדברים נכונים, סתרתי הווה מן הזה מדבר הרמב״ם בפרק י' ד' מהלכס איסורי ביר. פרק י' ג' וי' ד' מהלכס איסורי ביר, הרמב״ם עוסק בדיני גירוס. פרק י' ד' מתחיל עם גר צדק, אבל בלוך הזיין כותב הרמב״ם, איזה הוא גר תוישוב? זה גוי שקיבן עליו שלא לעבוד עבוד איסורי עם שאר המצוות שנצטבו בני נויח, והרי הוא מחסידי ומסוויילום. בהלכה הזו רואים בעליל, כל גר תוישוב הוא מחסידי ומסוויילום. שני צדדים שלא יישא המטבע. הרמב״ם פותח הלכה זו, איזה הוא גר תוישוב, כל שיקבל על עצמו, שלא יעבוד עובד אזור, המשה המצוות שנצטב ומאמנוח, והרי הוא מחסידי ומסועו אלום. הרי שהם שני צדדים שלא יישא המטבע, ואם הוא לא מקיים את המצוות, ולא מקבל אותם משום שקודש ברוך הוא ציווה בהם, לא רק שאיננו מחסיד ומסועו אלום, הוא גם איננו גר תוישוב. כל הנדרש מחסוד חוסיד ומסועו אלום, נדרש מגר תוישוב, ושני הגדרות האלה, אחד הם והם שני צדדים שלא יישא המטבע. אז כאשר אנחנו מסכמים את דברי הרמב״ם, זה דבר פלאי. כאשר העולם כתיקונו, כאשר יש מלך בישראל, כל יושבי תבל הם חסידים, כן? משום שלא, מי שלא מקבל על עצמו את שבע מצוות מפני שקודש ברוך הוא ציווה בהם, בעצם יהרג. אז מי שנשאר בחיים זה רק חסיד ומסורו אלום. המקום היחיד שיהיו כאלה שאינם חסידים הם בחרב בני ישראל. הגויים כולם יצטרכו להיות חסידים, אבל אצל יהודים אין דין שמי שלא מוכן לקבל נהרג. אז עולם מעניין יהיה, כאשר יבוא משיח צדקנו, זה יהיה פני העולם. אבל הכל פונים רבו ישראל, למדו מדברי הרמב״ם, שנוכרי איננו גר תוישוב, ובוודאי שאיננו מחסיד ומסורו אלום, אלו אם כן הוא מקבל שבע מצוות, מפני שהם כתובים בתוירו, ומפני שמוישה רבינו הודיונו, שאלה המצוות שהקודש ברוך הוא דורש מבני ישראל לקיים. יש שתי גרסאות בסוף פרק חס ברמב״ם. לפי הגרסה הישנה, שהיה כתוב בכל ספרי הרמב״ם מאז ומקדם, גוי שמקיים את המצוות מפני הכר הדעס, איננו מחסיד ומסורו אלום, ולא מחכמיהם. אבל ברמב״ם של רב שבסט פרנקל הם אימצו את הגרסה האחרת. איננו מחסיד ומסורו אלום, אלו מחכמיהם. ואומרים בשם הבריסקרוב, מה נפקא מינה, אם הוא כן מחכמיהם או לא מחכמיהם? לגבי השאלה, אם אפשר לברך עליו שחולק מחכמוס אלו, בוסו ודם יש הלכה, הרוי החוכם ומסורו אלום, מברך. אז זה כל כך מתאים לבריסקרוב. זה מתאים למהלך של בריסק. צריך עוד נפקא מינה לוחם. מה פתאום הרמב״ם כותב, אם הוא כן מחכמיהם או לא מחכמיהם? למה זה נוגע? אם אפשר לברך עליו. אם הוא מחכם ומסורו אלום, אפשר לברך את אבל ברכה שחולק מחכמוס אלו, בוסו ודם. אני לקשת עצמי מפקפק. מפקפק רק על צד הסופק, לא על צד הוודאי, משום שבאור החיים סימן ריש חוב דל, זה הסימן שבו המחבר כותב לקט של הרבה ברכות, ובסעיף זין כתוב שהרוי החוכם מאומס ווילם מברך שחולק מחכמוס אלו בוסו ודם, אבל השולחן ערוך כותב הרוי החוכם בחוכמס הוא אוילם, והלשון הזה לקוח מהסמק והמוגן אברהם מסביע, וכך גם במשנה ברורה. מה המחבר בא להוציא? מה הדגש? הרי החוכם מחוכמס הוא אוילום, מאומס הוא אוילום מברך, שחולק מחכמוס הרבוס ודם. כותב המשנה ברורה, ומקור הדברים במוגן אברהם. לא מברכים את הברכה הזאת על תיאולוג. מי שלומד תיאולוגיה לא ראוי לברכה הזו. העובדה שהוא בקי בענייני דתות, שיש בהם כפירה, והם בורות נשברים, לא מזכה אותו בברכה שכל מחכמוס הוא לא בוסו ודם, רק בחוכמת מחוכמס הוא אילום שבע חוכמות. הקדמונים דיברו על שבע חוכמות. אם הוא חכם בביולוגיה, בפיזיקה, במוזיקה, בכל חוכמה אחרת, אז מברכים עליו שכל מחכמוס הוא בוסו ודם. אם הוא תיאולוג, לא מברכים עליו ברכה זו. אז מסופקני, אם הוא חוכם בשבע מצוות, אבל לא משום שקודש ברוך הוא ציווה בהם, איך נדון בזה? האם הוא כמו חוכם בחוכמה דתית שלא מברכים עליו, או שמה, יש כאן בכל זאת חוכמה אמיתית. ליבי נויטה, לדעתו של רבי סקרוב, משום שבכל זאת, אלה הם שבע מצוות שקודש ברוך הוא דרש מנויח, ודאי שיש בהם חוכמה יתרה. אז גם אם הוא לא גר תוישוב, או חוסן מחסיד או מסורו אלו משום שהוא לא מקיים אותם, אלא משום החרדתו, בשפה המודרנית היינו קוראים לו, אני לא בטוח שיש לי את המילה הנכונה בעברית, אבל הוא לא חכם בתיאולוגיה, אלא באתיקה. אתיקאי, יש מילה כזאת? אתיקאי, כן? זה אתיקה. אם הוא מקיים שבע מצוות מהכרה הדעת, אז הוא עוסק באתיקה. למה זה גרוע מביולוגיה, או מפיזיקה, או ממוזיקה, או מחוכמה אחרת? אולי, יתענו עם אתיקה, זה צריך להיות אתיקה של הקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא ציווה. אבל הוא בכל זאת מקיים את שבע מצוות, לא משום שקדוש ברוך הוא ציווה בהם, אלא משום איך לדעת. זה הספק שלי. אם אדם כזה, מברכים עליו שחולק מחמוס הבוס על אדם, או לא, ואין לי הכרה גמור בסברה בשאלה הזו, אבל האפשר שהרמב״ם רק מגדיר את פלוני אלמוני, אף על פי שאיננו מחסידו, מסוויילום, הוא כן מחכמיהם. אני לא משוכנע שכמון עושה רמב״ם רק לגעה ברכה, האם מברכים עליו ברכה הזו של שחולק מחכמוסוי לבוסו ודם. עד כאן עסקנו בהגדרה היסודית של שבע מצוות בני נויח, במה זה שונה מתורת ישראל, והחידושים הרבים הגדולים שאנחנו רואים בדברי הרמב״ם, בהלכות מלכים, כאשר הרמב״ם מגדיר וקובע את היסודות של שבע מצוות בני נויח. יש ויכוח מרתק ומפתיע עד למאוד בין שני גדולי הדור שחיו לפני 300 שנה, בין הצמח צדק והפני יהושע. אין אני מתכוון לפני ישוע לש"ס. סבו הגדול של פני ישוע לש"ס היה בעל שרס התשובס פני ישוע, והוא גם חיבר ספר בשם הגיני שלוימה. מגין השלוימה ספר מיוחד במינו, ובהקדמה לספר שלו הוא כותב בעל מגין השלוימה שמכיוון שהוא נכד של רש"י הוא נעמד לצדו, והוא התחיל לכתוב ספר שבו הוא מיישב כל הקושיות של תוספס על רש"י. כמובן שהוא לא כתב את הספר לכל הש"ס, כי אם כן זה היה צריך להיות לפחות גודל פעמיים של כל הש"ס. הספר הוא ספר קטן, הוא רק הספיק לכתוב על כמה מסכתות, אבל כל המגמה של הספר מאוד מעניינת. אני חושב שאם היום מישהו היה מחבר ספר וכותב בהקדמה, מכיוון שאני נכד של הרמב״ם אני רוצה ליישב את כל הקושי של הרייבד, היו קצת מגחכים עליו. זה מחה ומשונה, אבל זה היה לפני 300 שנה. הם היו יותר קרובים לימי הראשונים, הם היו ענקים, ולכן כך היה סגנונם. אז הוא כתב ספר מגיני שלוימה, והספר מעיד על מהות הספר. הוא בא להגן על רבנו שלוימה, על רש"י, מכל הקושיות של התוספות. יש ספר פני יהושע מאותו מחבר, ובירדי הסמן ג' ובאבן עזר סמן מם ג' יש לו ויכוח עם בעל צמח צדק שהיה אחד מגדולי דורו. השאלה שנשאלו, האם מותר למכור בעלי חיים לנוכי שחשוד על הסירוס, משום שסירוס לפי כמה ראשונים הוא משבע מצוות בני נויח ואסור להם לעסוק בסירוס, וכשיש ספק האם מותר למכור להם בעלי חיים. והפני ישוע כותב דברים מדהימים ומפתיעים, והוא שואל מה הבעיה. הלא בזמן הזה בני נויח כבר לא חייבים בשבע מצוותיהם. הגמור אומרת בבבא קמא למד חסום את א', וגם בבית אזור דף בייז ומד בייז, חז"ל מפרשים פסוק בנובי חבקוק בפרק ג', עומד וימודד ארץ ראה ויתר גויים. חז"ל מפרשים, כך מפרש רבי יוסף, שהקדוש ברוך הוא ראה שבע מצוות שקיבלו לעצמם בני נויח ואינם מקיימים אותם, עומד והתיר להם. הוא הפקיע בהם את המצוות והתיר להם לעבור לשם את נויח. שואלים חז"ל, נמצא חוי תניסקר, בגלל שהם עוברים לכן הם מרוויחים, הקדוש ברוך הוא מוותר עליהם? חז"ל אומרים לא, כוונת הדברים, גם אם יקיימו את המצוות הם אינם מקבלים שכר כמי שמצווה ויעשה, אלא כמי שאינו מצווה ויעשה. וזה כוונת רבי יוסף, זה כוונת הפסוק של הנביא, ראו ויתר גויים, הוא הטיל להם שבע מצוות. אז הפני שהוא אומר, הנה מבואה בגמור שאחרי מתן תורה, כאשר הקדוש ברוך הוא בא לתת תורה ליהודים, לישראל, הוא הטיל לגויים שבע מצוות. אז בזמן הזה הם כבר לא מחויבים בשבע מצוות לנויח. כך נוקט הפני יהושע. והצמח צדק בסימן מם ג' כפי שציינתי, תמה עליו בתארתי. יש לו שתי השגות על הפסק הזה של הפני יהושע. השגה אחת, זה רק שיטה סב יוסף, אבל יש שם עוד שתי שיטות בגמורה, עוד שתי פירושים אחרים בפסוק הזה בחבקוק. ראו ויתר גויים, לפי שיטה אחת התיר ממונם לישראל, לפי שיטה נוספת עמד והגלה אותם מארצותיהם, ולכן מנולחו לפסוק רב יוסף. בהלוכה יש לנו כללי פסיקה, אבל במילי דיאגדתי, כמו הוויכוח הזה איך אנחנו מפרשים את הפסוק של הנובי, אז אין הכרעה הלכתית, ולכן הפני ישוע אומר מי שמך לפסוק רב יוסף, אולי השיטה כמו שתי השיטות אחרות. ועוד שואל הצמח צדק, ולכוי לגמרי הטענה השנייה מאוד חזקה, עוד שואל השם הצדק, הלא חז"ל שאלו נמצא חוי תניסקר, זה לא יכול להיות. אומרים חז"ל, הוא הטיל להם שבע מצוות רק לעניין שלא יקבלו שכר כמצווה באויסה, אבל מבחינת החובה שרובצת עליהם ודאי שהם חייבים בזמן הזה בשבע מצוות. כך טוען הצמח צדק, ומפתיע לראות שהיה מאן דהוא שהיה סבור שבזמן הזה גויים לא מצווים לקיים את שבע מצוותיהם. על איזה זמן אמרו חז"ל, מניין שלא יויש את אודם כוס יין לנוזה ואיבה מן החי לבן נויח, שנאמר לפני עבר עשית אין מכשול? הלא חז"ל דיברו לאחר מתן תורה, לא דיברו בימי אברום יצחק ויעקב, בימי עובד הקדושים, בימי נויח ואודם הראשון. ויש הלכה בחז"ל, וזה ברייסה שמובא בעבודת זרה דאבוב, מניין שלא יויש את אודם איבה מן החי לבן נויח, שנאמר איבה לא עשית אין מכשול. הרמב״ם ודאי לא סבור כמו הפני ישוע, משום שהרמב״ם כותב בפרוטרוט את כל שבע מצוות בני נויח בפרק חס ובפרק טס מלכס מלוכם, הרי פשוט בדברי הרמב״ם שגם בזמן הזה הם חייבים. מפתיע עוד יותר לראות שהפני ישוע איננו יחיד, ובתשובס הרמב״ם פנו סימן קוף חוב גימל. הרמב״ם פנו לא עוסק באופן ישיר בדיני בני נויח, אבל יש לו פלפול עצום וארוך בדיני איסור חל על איסור, ותוך כדי הדברים כותב הרמה מפנו שהאיסור איבה מן החי לא נתפס כאיסור מויסף על איסור תמיו או על איסור נבלה, משום שהוא כולל גם בני נויח, ולכן לכאורה יש לו גדר של איסור מויסף לגבי הכללים של איסור חלל איסור. אומר הרמה מפנו, אבל מחר שקודש ברוך הוא התיר להם, אז זה כבר לא איסור מויסף, כי בני נויח כבר לא מצווים בשבע מצוותיהם. גם הרמה מפנו למרבה הפלא הבין כמו הפני יהושע. אני רק רוצה לחזק את דבריהם, משום שהם תמועים מאוד, כפי שאמרתי, מגמור ומרמב"ם ומפשטס הראשון בכל מקום, אבל כנראה שהם מתקשים לפרש מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא התיר להם רק לעניין שלא יקבלו שכר כמי שמצווה באויסה. הלא ממה נפשך, או שהם מצווים או שהם לא מצווים. אם הם מצווים לעניין עונש, איך נאמר שהם לא מקבלים שכר? אם הם לא מקבלים שכר משום שאינם מוגדרים כמצווה באויסה, אז למה עונש כן? לכן נטו הרמה מפנה והפני ישוע לפרש את הדברים כפשוטם שהתיר, זאת אומרת התיר. איך יסבירו האחרים, הצמח צדק, ובפרט שזה פשוטם של דברים? התוסס מסבירים בקידוש נפלא מד' א', רב יוסף היה לו הווה מן הגודל מי שאין מצווה באויסה ממי שמצווה באויסה, וזה לכאורה לסברה פשוטה. מי שאין מצווה באויסה הרי הוא נוהג מנהג חסידות, קדש עצמכו במותר לך, זה מנהג חסידות ולכן מגיע לו יותר שכר. למה רב יוסף במסקנה שלו הגיע למסקנה שגודל מי שמצווה באויסה ומי שאין מצווה באויסה? מסביר עם התוסס, כי אותו אדם שמצווה באויסה דואג, אין לו מנוחה, הוא דואג, הוא דואג פן יקשל. מי שאין לו מצווה באויסה אין דאגה בליבו, ולכן מגיע לו יותר שכר. הרן מפליג עוד יותר מהתוסס, והרן כותב שם, או הריטב"א, שמי שמצווה באויסה יש לו יותר נסיונס, יש לו יותר מלחמת היצר, יותר קשה לו משום שיצרו מתגבר עליו, ולכן מגיע לו יותר שכר. אז אני רוצה ליישב את השיטה של הצמח צדק וההבנה הפשוטה. למיתו של דבר הם חייבים, הקודש ברוך הוא לא ויתר להם במאומה, הם חייבים בזמן הזה כפי שהיו חייבים בימי נויח ובימי אודם הראשון, ובכל זאת הם לא מקבלים שכר כמצווה באויסה, כי כאשר הקודש ברוך הוא ראה שהם לא מקפידים כלל בקיום מצוותיהם, אז אין להם דאגות. אז מה הם מוטרדים במלחמת היצר? מבחינתם הרי זה כאילו אין הם מצווים, הם לא מקפידים לקיים את מצוותיהם, ולכן לא מגיע להם שכר כמי שמצווה באויסה. כך אפשר לפרש את דברי חז"ל בפשטותם. אבל מכל מקום יש כאן חידוש עצום של חלק מן האחלוינים, שאכן נקטו למעשה שבני נויח בזמן הזה אינם מצווים בשבע מצוותיהם, ובוודאי שפשטס הלוכה שלא כדבריהם. בתחילת השיעור, אף על פי שאמרתי שאני לא רוצה להאריך בפרט הזה, אבל בכל אופן אני בכל זאת נזכר, ולמה לא להקנות כמה ידיעות מעניינות. אני ציטטתי מדברי הרמב״ם, שהרמב״ם כותב בהלוכה י' בפרק חס, שנצטווינו על ידי מויש רבנו לקוף את כל בואי אוילום לקבל את מצוותיהם, ומי שלא יקבל יהרג. אני השבוע נשאלתי שאלה מאוד מצערת לדבון לב, אנחנו דור תפוחות עם כאלה דברים קשים ששומעים יום יום, על יהודי שלדבון לב הכניס אישה נוכריה להיריון, והיא רוצה להפיל את העובר, והוא בא לשאול בשברון לב האם הוא צריך להשתדל שהיא תשמור על ההיריון. ואמרתי לו שלא רובצת, לא אמרתי לו, אמרתי לרב שפנה אליי, אני לא יודע במי המדובר ברוך השם. אבל הפסק שלי הייתה שאין שום חובה רובצת עלינו למנוע את ההפלה, ואני אפילו חושב שעדיף שהיא תפיל, אם זה רצונה. אף על פי שבני נויח נצטבו על האוברין, והריגת עובר אצל בני נויח חמור יותר מאשר בבני ישראל. תויסס אומרים שגם לישראל זה סדיורייסה, אבל אין עונש בייסדין. בנוכרים יש גם עונש בייסדין על הפלת עובר. אבל כמדומני שאין אנו מצווים להפריש את הנוכרים מאיסוריהם. החובה להפרוש מאיסור מושתת על אחד משתי יסודות. כפי שביארתי במחסו של חומש ויקרו סימן בייס. החובה להפרוש מייסור מושתת או על ערבוס. כל ישראל עריבים זה לזה. כל ישראל עריבים זה לזה אמרו. ישראל אינם עריבים לנוכרים. כל המקור של ערבוס למדו מסנד דף מם גמל. וקושלו איש באוכיב. חזל פרשו איש באבון אחיו. כשיש בידו למחות, גם הוא יקשל ויענש באבון אחיו. אז בפסוק כתוב וקושלו איש באוכיב. אוכיב במצווס. בני נויח לא מוגדרים כאחינו. חזל אמרו כל ישראל עריבים זה לזה, ישראל ולא בני נויח. היסוד השני שעליו מושתתת החובה להפרוש מייסור זה מצוות התוכחה. אם נצטווינו הוכח תוכיח את עמיתך, אנחנו מצווים גם להפריש אותו מן האיסור. גם פה כתוב הוכח תוכיח את עמיסךו. לא נצטווינו להוכיח את הנוכרים, ומשום כך אני חושב לא רובצת עלינו חובה להפרוש מייסור. ראיתי לפני 43 שנה, רבותיי, אני לא כזה גאון גדול, אני זוכר מעט מאוד דברים לפני 43 שנה, אבל את זה במקרה אני זוכר. אני זוכר שזה היה שבת אחר צהריים כשגמרנו מינכה בקלויזנבורג שטיבל בבורו פארק, הייתי ילד בן 11 או בן 12, ואני זוכר ראיתי ספר שהשם שלו היה מוזר לי, אף פעם לא ראיתי את הספר הזה לפני כן, רב יבי, ספר בשם רב יבי, זה השם של הספר. ופתחתי את הספר, זה אחד מתלמידי תלמידיו של הבעל שם טוב, ובפרשס וישב במקרה פתחתי וראיתי שהוא כותב, שמעתי בשם רבני ישראל בעל שם טוב, שישראל הם עריבים בעד הגויים שיקיימו את שבע מצוותיהם. וכבר אז הייתי ילד, לא היו לי כאלה ידיעות גדולות, הייתי עסוק בהרבה דברים אחרים, אבל ככל ילד, אבל הדברים היו כל כך מחודשים בעיניי שהם נשתמרו בזיכרוני. אז אבל שם טוב אומר שישראל הם עריבים בעד הנוכרים שיקיימו את שבע מצוויסיהם. אז אני חולק על אבל שם טוב, איך זה יכול להיות? בפרט הלוך על המייסה. אבל אני חושב שהדברים כל כך רחוקים שאי אפשר לקבל אותם כי פשטותם. הלוא חזל אמרו כל ישראל עריבים זה לזה. ערבוס נלמדת מן הפסוק וקושלו איש באוכיב. ולכן אני חושב שצריך לפרש את אבל שם טוב בדרך אחרת. יש רשי בקפיטל בייז בתהילם. את הרשי הזה לא ראיתי לפני 43 שנה. לפני מספר שנים למדתי תהילים עם הראשונים, כזה פשוט כדי לדעת יותר טוב כוונוס התפילס. וראיתי רשי מוסריק מדבש בתהילים בפרק בייז. אני חושב שזה לא כתוב בקונטרס. אז רשי כותב שם שנביאי ישראל אנשי רחמים היו, ומשום כך היו מוכיחים את האומויס לסור מדרכם הרעה, שהרי הקודש ברוך הוא פושט יד לרשעים ולצדיקים. כך כותב רשי, נביאי ישראל אנשי רחמים היו. אולי הם למדו מיונה הנביא, אולי אי אפשר ללמוד מיונה, כי זו הייתה הוראת שעה. יונה נשלח על ידי הקודש ברוך הוא שילך להחזיר בתשובת אנשי נינווה. אבל אולי הנביאים למדו מיונה. אם הקודש ברוך הוא שלח את יונה לאן ונינווה, הקדוש ברוך הוא פושט יד לרשעים ולצדיקים ורחם על כל מעשה, והקדוש ברוך הוא רוצה גם שבני נויח יזכו לחיי הוא אלום הבא, שיהיו גרם תשוב הם שהוא מחסיד ומסור אלום. ולכן נביאי ישראל אנשי רחמים היו, ולכן היו מוכיחים את האומויס שיסורו מדרכם הרע. ואני חושב שכך צריך לפרש את דברי הבעל שם טוב. אי אפשר לפרש את הדברים כפשוטם, כאילו ערבוס יש. ברור בעיניי שאין דין ערבוס. הראש אומר אפילו לנושי בעין ערבוס, איך יכול להיות שיש ערבוס לגויים? ולכן אני חושב שאבל שם טוב אולי אמר באפלוגי יסר, אולי כך אמרו בשמו, וכוונוס אבל שם טוב שיש עלינו אחריות מסוימת. האם אפשר ללמוד מהרמב״ם שלנו? הרמב״ם כותב, נצטווינו לקוף את כל בואי אלום, אני חושב שלא. הרמב״ם מתייחס לדין מלכוס, זה דין במלכס ישראל, מלך ישראל, זה דין על הציבור, על כלל ישראל, לא על היוחיד. אני חוזר ואומר, לדעתי אין מצלפו שמאסור כלפי נוכרים. ומה אכפת לי שיצילו את העובר הזה? משום שהרמב״ם כותב בפרק י' ג' מלכס עשיר אביה, כאשר הרמב״ם עוסק בדין של בויל הרמיס, שקנו עם פוי גמוי, הוא חייב קורס מדבר קבולה. כותב הרמב״ם, אל יהי אובוין זה קל בעיניך, שהרי אין בו אוינש בייזדן. כותב הרמב״ם, זה חמור יותר מכל הרייס כולם, משום שמויצי זרע ישראל לאום מסוויילום. ולמדתי מדברי הרמב״ם, שזה לכשעצמו זה חטא, להוציא זרע ישראל לאום מסוויילום זה חטא. ולכן אני אמרתי, עדיף שהעובר הזה תהפך שולייתו על פנה ולא יראה אוויר העולם, כדי שזרע ישראל לא יצא לאום מסוויילום, ולכן אנחנו ודאי לא צריכים לעשות השתדלות למנוע את הבלת העובר. זה היה הפסק שלי. ואיך זה קשור לשיעור היום? רק משום שראינו את הרמב״ם שנצטווינו לקוף את כל בואי אוילום לשמור על שבע מצווסיים. ואני אומר, זה דין במלך ישראל, זה דין במלכס ישראל, זה לא חובה פרטית שרובצת על יהודי כלפי השכן שלו הנוכרי. במידה שרחם הם אולי כן, כפי שרשי כותב, נביאי ישראל אנשי רחמים היו, והיו מוכיחים את אומס ואילום שיעשו לו מדרכם הרע, אבל זה לא מחייב את הפרט בנידון דידן, כפי שהסברתי את הנר על הניוס דייתי. סוגיה נוספת מדיני בני נויח, וגם הסוגיה הזו מחודשת עד למאוד. כל הדברים שאני עוסק בהם היום הם חידושים עצומים. יש מן האחרונים שחידשו, חידוש מפתיע עד למאוד, ואני צריך לתת הקדמה קצרה לחידוש הזה. בדיני תויר אנחנו מוצאים עונשים שונים, ברמות שונות. יש דלת מיסס בייזן וחזל דנו בהרחוב במסכת סנדרן, איזה מהם חמור ואיזה מהם קל. למטה מהם יש דין מלכוס, חי ולאבן, לוקים. יש עונשי ממון, ואני אומר עונשי ממון, כי בממון יש שני פנים, יש תשלומי ממון ויש דיני כנסות. דיני כנסות הם הגדרה של עונשים, אבל הם עונשי ממון. במחסו שעל ברשיס יש סימן האם יש מקום בתוירה לעונש מאסר. על כל פנים, בתוירס מוישה יש עונשים רבים. לגבי בני נויח אמרו חזל, אז הרוסון זהו מיסוסון. בבני נויח אנחנו לא מוצאים עונשים רבים, דינם בסייף ורק מיסה, אז הרוסון זה מיסוסון. במשפט המודרני, בספר החוקים של כל מדינה מתוקנת, יש גם כן עונשים רבים, אבל במשפט המודרני יש עונש מרבי ועונש קל יותר, וניתנת שיקול דעת בידי השופט או בית המשפט או חברה המושבעים או מי שיהיו, לפי הנסיבות, לפי העניין, האם להחמיר בעונש או להקל. בתורה אין שיקול דעת כזו. שיקול דעת של השופט, של הדיין, הוא רק האם פלוני חייב או פטור, האם הוא היה באונס או ברוצון, בשויגיג או במזד, האם הוא בר דעס או לא, האם הוא בר חיוב או לא. אבל מי שנקבע שהוא חייב, אין שיקול דעת בנוגע לחומרת העונש, משום שהעונשים של התורה הם קבועים. יש מן האחרונים שחידשו, וזה מפתיע מאוד, שכשאמרו חזל אז הרוסן זוהי מסוסון, זה עונש מרבי. אבל בבני נויח יש מקום לשיקול דעת לשויפת להקל בעונשו. ארבע האחרונים חידשו את החידוש הזה, כל אחד בסגנונו וכל אחד חידוש אחר, אבל זה המכנה המשותף, הצד השווה שבין ארבעתם, ונפרט את שיטתו של כל אחד ואחד. החלקס יויוב, תלמידו הגדול של אבני נזר, בעצם החלקס יויוב היה תלמיד חובל אבני נזר, וכמו אבני נזר גם הוא היה חדשן עצום, חידושים גדולים חידש החלקס יויוב. והוא כותב בספר שלו, חלקס יויוב מדור תניון הסמן י' ד', שבין שבע מיצס בני נויח גוף יש בין אודם למוקוים, כמו עבוד אזור וברכס השם, ויש בין אודם לחברוי, כמו הגניבה והגזלה. אומר החלקס יויוב חידוש מצומצם, מצומצם אבל גדול, גדול עד למאוד, שבכל הנוגע לגניבה וגזלה, עבירות שבין אודם לחברוי, השופטים בני הנויח זכותם להקל, והם לא חייבים להמית, אף על פי שהזרוסן זוהי מסוסון. והוא מנמק את הדברים בשתי סברות, סברה אחת מתיישבת, סברה אחת רחוקה עד למאוד. סברה ראשונה הוא כותב יש דינם, והרמו כותב בסימן י' בתשובה סרמו, דינם כולל גם לתקן מערכת של חוק ומשפט. אם הם אמורים לתקן מערכת של חוק ומשפט, המערכת הזו אמורה להתייחס גם לדיני העונשים. ואם אז הרוס נזו עם יסוסון, אז מה שיקול דעת, מה המשקל יש בתקנותיהם בדיני העונשים? ולכן אומר החוק הסיועב, לפחות בכל הנוגע לדברים שבין אודם לחברוי, שהם נכנסים תחת הכותרת של דינים, הם רשאים גם להקל באויניש, ולא חייבים לבצע אויניש מיסה, כך מחדש החוק הסיועב. הוא מבליע בדבריו סברה נוספת, שבעיניי סברה רחוקה עד למאוד. אם כך יחוקקו וכך יתקנו, הרי זה כאילו למפרע מחלו על ממונם. בתנאי, אם פלוני ישלם, אז זה מכיל מראש, ולכן הוא לא חייב מיסה, כי אם הוא ישלם לפי תקנותיהם, נמצא שלא גזל מעולם. קשה לי אפילו לומר את הסברה הזו. אפילו בבני ישראל שם בני מכילה, מעולם לא שמענו שכאשר אדם משלם, הלא זה עוקר את הגזילה למפרע, הגזילה זה גזילה, זה לאו הניתק להסי, כשאתה משלם מכאן ואילך, תיקנת, אבל אין כאן מכילה, אף אחד מעולם לא דן בדיני מכילה, אם פלוני משלם אז זה מכילה, או אם דינא דמלכוס לדינא אז זה מכילה למפרע, ולכן הסברה השנייה, סברה רחוקה, אפילו בבני ישראל לא מצינו כסברה הזו, קל וחיים בנוכרים שעליהם אמרו חזל, שנהרוג המלפוחס משוב הפריטה, ולאו בני מכילה נינו, הסברה השנייה לא מתיישבת על הלב, אבל הסברה השונה יש בו חידוש גדול. תלמיד אחר של אבני נזר, הכלי חמדה, גם הוא היה מתלמידיו הצעירים של אבני נזר, חלק הסיוב היה מן הוותיקים שביניהם. ובסייף החמדה סיסרול בקונטרס נר מצווה, כותב הכלי חמדה, מעין חידושו של החמדה של חלק הסיוב. והוא מתייחס לדברי הרמב״ם, פרק ב' מרוצח, פרק ג' ממלוכים. הרמב״ם כותב שתי פעמים הלכה, והייחוד של ההלכה הזו, החידוש שבו, אני לא יודע אם יש עוד הלכות ברמב״ם שמקורם במדרש רבו. ההלכה הזו לא כתובה לא בבבלי ולא בירושלמי, המקור היחיד זה מדרש רבו בפרשת נויח, והרמב״ם כותב את זה. אני לא זוכר אם יש עוד הלכות שהרמב״ם הוציא מן המדרש. במדרש רבו בפרשת שבוע כתוב, אחז דמכם לנפשתיכם עדש, בפסוק הזה שגוי נהרג גם כשהוא סוחר שליח להרוג. הוא לא הרג בעצמו ולא בכוחו, על ידי שליח, על ידי שכיר, המזכיר, השולח, נהרג, כך כותב הרמב״ם, מקור הדברים במדרש רבו. כותב החמדס ישראל רמי אדון פלוצקי, שמסתבר שבני נויח לא מצווים להרוג את מי שהרג על ידי שליח. והנימוק שלו הוא נימוק כללי מן הסבורה. לא מסתבר שבני ישראל אין רשות להרוג, ובנוכרים חייבים להרוג. הפער מדי גדול. כך הוא טוען, ולכן לא מסתבר שהרוצח על ידי שליח בדין ישראל אין לו דין מיסה, וגויים חייבים להרוג, ולכן על ההלכה המסוימת, המוגדרת והמצומצמת הזו, הוא כותב מעין חידושו של החלק הסיועב. הצד השווה שבשניהם, יש חידוש בעצם הקביעה שאפשר להקל מן האונש שחזל אומרים, אז רוסן זוהי מיסוסן. שני גדולי ישראל הרחיבו הרבה יותר וכתבו באופן גורף בכל הגדר של אז רוסן זוהי מיסוסן, שזה אונש מרבי, זה רשות ולא חובה. כך כותב רמי השמחה במשך חוכמה בפרשס כי תצא על הפסוק ובארתו הורו מקרבכו, שבבני נויח אין מצווה ובארתו הורו מקרבכו. מקרבכו זה מקרב ישראל. הפסוק הזה מופיע עוד פעם בתורה, ובארתו הורו ובארתו דם אנוכי מישראל. אומר רמי השמחה, אצל בני נויח נצטבו רק על עשיית הדין, אז זה רוסן זה מיסוסן, זה היתר, זה רשות. אין חויבו אצל בנויח ובעל תורו מקרבך. לשיטתו, יש לבייסדין של בני נויח שיקול דעת, לא רק במצוות שבין אדם לחברו, ולא רק בהורג על ידי שליח, בכל שבע מצוותיהם. אחד מגדולי אמריקה היה רבי יוסף אליהו הנקין, גאון עצום היה וצדיק גדול היה, הוא הוסמך על ידי ארבע גדולי הדור, רבי זלמן, רבי ברוך בר, הסמיך אותו לאירוע. רבי ברוך בר היה ראש ישיבה, רבי זלמן היה ידוע יותר כראש ישיבה, אבל הוא גם היה רב בקהילה. הוא הוסמך גם על ידי האורך השולחון, שהפויסק מובהק, ורב הנקין קיבל ספרים רבים, והוא חוזר כמה פעמים בספרים שלו על היסוד הזה, והוא מרחיב את זה גם בהשקופה כלפי אנטישמים ואומס וואלום, שתמיד טענו נגד בני ישראל, נגד השס, נגד חזל, שהחמירו יותר עם גויים מאשר עם בני ישראל. אז הרוסן זו עם הסוסון, ורב הנקין טוען בנחרצות רבה להפך, אצל בני נויח יש מקום לשיקול דעת, הם זכאים להקל מאוי נשמיס, ודווקא אצל בני ישראל אין מקום לשיקול דעת לכולה. הרב הנקין לא מביא שום ראיות לדרכו, הוא רק כותב שזה מוכח מהרבה מקומות בתנך, סתם ולא פירש. אז אני רוצה להתייחס לניוס דייטי לשתי מקורות שיש לדון בהם לפחות על פי היסוד הזה. המקור הראשון הוא מקור של יוסף ובניומין, כאשר שליחו של משנה למלך מצרים רודף אחרי אחי ינקוב, והוא אומר להם שמישהו מכם גנב את הגביה של המלך אשר ינחש בו, ואחים אומרים את אשר ימצא הגביה באמתחתו יומת, ואנחנו נהיה לעבודים. והמצרי אומר לא 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 חלילה, המלך לא רוצה להרוג אף אחד, מי שגנב הוא זה שיהיה לעבד. שואל אור החיים הקודש, אבל גנב זה אחד משבע מצוות בני נויח, אז הרוסן זו עם מסוסון. הם בצדק אמרו בני יוסף, הלו מי שגנב הוא זה שחייב מיסה, זה שבע מצוות בני נויח. ודווקא המצרי, שוודאי לא ידע מתוירס מוישה, הוא זה שאומר מה פתאום למות על גניבה, אנחנו לא הורגים על גניבה, מספיק שיהיה לעבד. אז אור החיים הקודש אומר תירוץ מאוד מאוד דחוק, זה נכון שהוא חייב מיסה, אבל מתי? זה יכול להיות בעוד שמאה שנה יבצעו את גזר הדין, בינתיים שיהיה לעבד. זה לא משמע בלישנה דקרו, וזה ודאי דויחיק עד למאוד. אם הוא חייב מיס, אז מן הסתם צריך להעמיד אותו משהו יותר מוקדם, כך כותב אור החיים הקודש. אבל רש"י במקום כותב, אף על פי שצודקים אתם, אבל המלך או המשנה המלך רוצה לנהוג איתכם לפנים משור הסדין, כך כותב רש"י, כך כותב הרד"ק, כך כותב הספורנו, אשר שהשואלים כותבים כאן שהוא רוצה לנהוג לפנים משור הסדין. האם זה ראיה? אני לא חושב שזה ראיה. אני בכלל לא חושב שאפשר להביא ראיה מן התנ"ך. זו השקפה שלי הנחרצת. לפעמים אפשר להביא ראיה ממפורש התנ"ך. אנחנו לא יודעים איך ללמוד את התנ"ך. אי אפשר להכריע בהלכס פסוקתא בראיה מפסוקי התנ"ך. לפעמים יש לנו ראיות ממפורש התנ"ך. אבל לכל פנים, יש מקום לומר, ומי אומר שאותו פלוני אלמוני שאנחנו לא יודעים מה שמו, היה כזה בר סמכה, ומי אומר שהוא באמת הוסמך על ידי השולח שלו וכבו שהוא יהיה לעבד? זויס ואויד, הוא היה המשרת של יוסף, הרי יוסף ידע שהם לא גנבו, יוסף ידע שהם לא בני נויח, אלא דין ישראל היה להם, יש אלף חשבונס שיוסף אמר שהוא יהיה לעבד. בסופו של דבר יוסף רצה ואלוקים חשוב על הטויבה, ולכן ראיה ממש אי אפשר להביא מכאן. אבל בכל זאת יש משמעות בדברי ראשונים, אף על פי שאתם צודקים, אבל אנחנו רוצים לנהוג לפני משהו סדין. ראיה גדולה יותר יש מפרשייה אחרת, וזה הפרשה של שמן ולוי ואנשי שכם. מדוע אני אומר שמשם יש ראיה? כי הראשונים כבר עסקו שם יותר במבט הלכתי. כוסב הרמב״ם, באיזה היתר הלכו שמן ולוי והרגו את כל אנשי שכם? שמן ולוי ודאי שנהגו כדרכו של תוירו, אז באיזה עילה באו לאנשי שכם להרוג אותם? אז הרמב״ם אומר משום שכולם עברו על הדינים, דינים, הם לא שפטו את מי שראוי לשפוט אותו, שכם פשע וחטא והם לא שפטו אותו, כולם עברו על הדינם, ולכן חיוב המיסה. הרמב"ן חולק על הרמב"ם בפרשס וישלח בפירושו על התוירה. והרמב"ן אומר שאין עזר אוסן זה עם הסוסון, אלא כאשר הם מבטלים שבע מצוסיהם בקום ועשה, ולא בשבע על תייסה. כותב הרמב"ן, כל אנשי שכם היו רשעים, כולם היו רוצחים ונואפים וגזלנים וגנבים, ומקדם הם נתחייבו בשבע מצוס בני נויח, ולכן כולם היו חי ומצוס. הם רק מצאו אילה עכשיו לבוא על האי, אבל לא רוג אותם משום שתימו עשר חויסום, כך כותב הרמב"ן. אבל כאן מתעוררת השאלה, אז למה ינקב אבינו כעס עליהם? ולמה הוא כילל אותם כאשר הוא בירך את יתר האחים, אם הם נהגו כפי שחייבים היו לנהוג? כותב המאירי בסנהדרין דף נון זין, ינקב היה סבור שיש לנהוג איתם לפני משועת הדין. אז כאן הראי הוא מהמאירי, וכאן הראי הוא מיינקב אבינו ומשמעון ולוי, מהם ודאי שאפשר להביא ראי, מה שאין כן בפרשה השנייה. אז אולי כאן יש בייס אב לדברי האחרון המנהל, שפרשו אחרת את הדין של עזרוסן זימסוס במנויח, הדין של חי ומיסיס בישראל. הסבר הדברים מחזיר אותנו לתחילת השיעור. הסבר הדברים, אם אנחנו מקבלים אותם, ואני חוזר ואומר, מדובר בחידוש עצום. בדברי הרמב״ם לא משמע כן, בדברי רשי לא משמע כן, רשי פעמיים בסנהדרין דף נ"ז עמוד א' מדגיש כל דין עקום במיס. פשטס לא שנה שוודאי משמע שזוסני מסוסן זה כמו דין המיסס בישראל. אין שיקול דעת ואי אפשר להקל עליהם, כך משמע בדברי רשי, כך משמע בדברי רמב״ם. אבל אם בכל זאת אנחנו מקבלים את הדברים שנאמרו בבית מדרשם של גדולי יוילום, אני חושב שההסבר מחזיר אותנו לתחילת השיעור. תורת ישראל הוא למעלה מן השכל. אנחנו מצטווינו במצוות כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מבינים לא טעמי המצוות ולא טעמי שכרן ולא עונשיהם. תורת ישראל זה הלכס, גזרס גזרתי וחוקים חוקקתי. חי ומיסס בישראל זה גם כפרה. זה שילוב של עונש הרתעה וכפרה. עונש מחד למען ישמו ויראו ומאידך, זה הרתעה. אבל חי ומיסס מיסוסון זהו קפרוסון, ולכם נצטוו להתוודות לפני מיסוסון. אז חי ומיסס בישראל משולשים הם. יש בהם פן של עונש, פן של הרתעה ופן של כפור. ומשום כך אין רשות ביד בייזן להקל. שבע מיסס בני נויח הם מצוות נימוסיות, שיסודם תיקון הסבר החברתי. ולכן יש מקום לטעון שהם אלה שממונים על הסדר החברתי. באותי משפט שלהם רואים טעם להסתפק בעונשים קלים יותר, אז הרשוס ביודום ואז הרוסן זה מסוסן זה רק העונש המרבי, זה רק רשות בידם להרוג, אבל הם לא חייבים לעשות כן. הדבר הכי קרוב לחידוש הנעל שחידשו כמה מן האחרונים זה משפט המלך בישראל, וזה יסוד ידוע של הרן בדרוש הסרן, הרן מחדש, שמלבד משפט הסנהדרין, כאשר הייתה מלכוס בישראל, הייתה משפט המלך. והמלך היה אמור ואחראי להוסיף חוקים חדשים ותקנות חדשות ועונשים מחודשים כדי להשלים את משפט הסנהדרין, כך מסביר הרן. ומשפט המלך דומה לדרכו של האור שמח, ואור שמח בעצם קושר את זה, את דין עזרוסן זה מסוסן בבני נויח, למשפוט המלך בישראל. וכך הוא מסביר את הדברים, וכך יש להבין אותם. הנקודה האחרונה שנדבר עליה רק בקיצור נמרץ, ואף הוא חידוש עצום. אמרתי, היום בלילה אני מתייחס רק לחידושים עצומים. הדברים שלי אין בהם חידוש כלל, אבל אני רק דן בחידושים עצומים שחידשו גדול לאחרונים. כותב רבי יצחק הלחונון ספקטרום, רבי יצחק הלחונון שהיה גאון עולם, גדול הפוסקים בליטא, בספר שלו נחל יצחק על חושב משפט סימן זין, שקוטון יהודי, אם הוא חכם ונבון, חייב בשבע מצווס בני נויח. מה פתאום, איך הוא הגיע לזה? מה הקשר בין קוטון יהודי לשבע מצווס בני נויח? אומר רבי יצחק הלחונה כך, ומה שמפתיע, כמה וכמה גדול האחרונים גם הם כתבו כדרכו. הרמב״ם כותב בפרק טס מהלכס מלוכים, לא ניתנו השיעורים לבני נויח. אין שיעורים בבני נויח. שיעורים הם הלוך על המוישה מסיני. לא ניתנו השיעורים לבני נויח, כך כותב הרמב״ם. ואחסם סויפה בשתי תשובות. אור חיים קופי דלת, ואור חיים שין יוד זיין. בשתי תשובות, כותב לך סמסוי בחידוש עצום לפי הרמב״ם. שגם שיעור גדלוס זה בכלל השיעורים. יוד גמלשונים ושתי סערס זה שיעורים. גם השיעורים האלה לא נתנו לבני נויח. והוא מתבסס על תשובה שראש כלל תזיין סימן אלף. שם כותב הראש. ששיעור גדלס זה לא סברה, זה לא חלמי שמסיני. אם כן אומר לך סמסוי פה, בבני נויח אין שיעור גדלס. אז איך הם אמורים לדון? לפי שיקול דעתו של אדם שהם דנים, זה לא תלוי בין כמה הוא. אם הוא נבון, אם הוא חכם, אם נראה לבית הדין, לבית המשפט, שהוא אחראי על מעשה ואפשר לצפות ממנו להבחין בין טוב ורע ולהיות אחראי על מעשה, דנים אותו. אז אומר רבי יצחק אלחונן, אם כן, קוטון בן ישראל, שפטור רק מדין השיעורים, אבל לפחות, דינו כבן נויח, והוא חייב בשבע מצוות בני נויח. כך כותב רבי יצחק אלחונן. ואני תמה לשיטתו, האם גם נהרוג אותו? לא. כי עונשין, זה מערכת שונה, עונשין לא. אבל למה חיובים כן? אני לכשעצמי סבור, וכתבתי את זה במנחסו של ברישס, אני חושב, סימם ג' כאשר הרחתי בדין סומה. יש מישהו שמחדש. אני לא יודע אם הוא ראשון או אחרון, אני לא יודע בכלל אם הוא קיים או לא. אבל יש מישהו שמחדש, שסומה לפי רב יהודה, שפוטמן המצווס, אבל חייב לפחות בשבע מצווס בני נויח. אז מה אני מתכוון לומר, אני לא יודע אם זה ראשון או אחרון, אם הוא קיים או איננו אלא משל, משום שחידוש הזה כתוב בספר בסומם רויש. בסומם רויש זה ספר שיצא לו לפני 250 שנה, ומי שהוציא את הספר לאור טוען שאלה כיס ויד של הראש. אני נכד של מרדכי בנט, ומרדכי בנט בספר פרושס מרדכי יצא חוצץ נגד הספר הזה, והוא כותב שזה זיוף, ולא רק זיוף, הוא כותב שיש בו דברי מינות בדברי אפיקורסות, ואסור להחזיק את הספר בבית. הוא תוקף את הספר הזה בשצף קצף, רב מרדכי בנט וספר פרושס מרדכי. מאידך, רב עקיבא עגר מצטט אותו, מביא דברים בשמו בכמה מקומות. אז מה אני יכול לומר? אני אומר, גם כואב לא יסקובנו, וגם בערך לא תברכנו. רב עקיבא עגר מצטט אותו. סבא שלי, רב מרדכי בנט, כותל אותו. אך סמסויפה במקום אחד כתוב שראיתי בספר כזבי הראש. כך הוא כותב. ומישהו חשב שיש כאן טעות דפוס, והוא תיקן את זה לכסבי הראש, וזה לא טעות. אך סמסויפה קיבל את דעתו של רב מרדכי בנט בפולמוס הזה, ובכוונה תחילה הוא כתב כסבי הראש עם זין על הספר הזה בסומם ראש. בכל אופן, הפסום הראש מחדש שסומה לפי רב יהודה, שפוטם מן המצווס, חיה בשם יסונך. לסוגיה של קוטן לא התייחסתי בספרים שלי, אבל אני חולק על הדברים בסומה, קל וחוימה שאני חולק עליהם בקוטן. בני נויח הם בני נויח, ובני ישראל הם בני ישראל. כותב הרמב״ם בסוף פרק זין, ממסכת חולם בפרש המשנה, שאנחנו מקיימים את שבע מצוות בני נויח לא משום שנויח ואודם הראשון נצטבו בהם, אלא משום שאנחנו נצטווה בהם בחויר ועל ידי מוישה רבנו. מוישה רבנו לא נתן לבני ישראל תוף ריש זיין מצוות או תוף ריש ווב מצוות, והוסיף את התוף ריש ווב על הזיין שהיו מקדם. לא, מוישה רבנו נתן לנו תרי"ג מצוות באופן מקרי. תרי"ג האלה כוללים את השבע מצוות בני נויח, אבל שבע מצוות בני נויח לא מחייבים אותנו, משום שהם ניתנו לבני נויח. כשם שגרשן הזגאי כקוטן שנוי לדומו, כאשר כלל ישראל עמד על הר סיני, הוא היה כקוטן שנוי לוד. לא עוד בני נויח, ולא עוד דיני בני נויח, אלו בני ישראל שקיבלו תורה מסיני. חוץ מתרי"ג מצוות, שום דבר לא מחייב את בני ישראל. תרי"ג מצוות ומוסריהם, והלכות מוישה מסיני, ודברי חז"ל. אבל אין לנו שום יחס ושום קשר עם שבע מצוות בני נויח, ולכן אני לא יכול לקבל לא את דברי הפסומה במה שקבל סומה, ובוודאי לא הדברים לגבי קוטן. למה להמיס על הקוטן? אני לא מבין. קוטן פוטם למצוות משום שהוא לא ברדס, כך כותב רש"י. יש הנחות כל כך פשוטות, אבל יש להם מקורות מעטים. כל ילד יודע למה קוטן פוטם למצוות משום שאין לו דס. זה לא כתוב בשום מקום בש"ס, שפוטם למצוות משום שאין לו דס. אני לא זוכר הכל, אבל המיטב זכרוני זה כתוב רק פעם אחת רשי חגיגה בייס עומד עליו. כותב רשי שקוטן פוטומן המיטב משום שאיננו ברדס. אני שואל ממון אבשך, אם הוא לא ברדס, אז איך אפשר למיס עליו שם המיטב בנינויח? מה? הוא לא ברדס לגבי פרי הסחוי, והוא כן ברדס לגבי גניבה וגזירה. מה זה קשור לשבע מצווס בני נויח? אם פוטנבון המצווס בני נויח שהוא לא ברדס, אז אי אפשר לחייב אותו שבע מצווס בני נויח. כך נראה פשוט בעיניי. אז עסקנו היום בשבע מצווס בני נויח, וכפי שכתוב כאן, גדריהם עונשן, פרוטיין ודקדוקיין. והבאנו חידושים גדולים של רבסינו הראשונים והאחרונים, ומה שיש להרחיב בהם ולדון בהם. השבוע אנחנו קוראים על המבול, אבל פרשס נוח בעצם עוד מתחיל בפרשס בראשיס. שם כתוב שהקדוש ברוך הוא ניחם שעשה עשה אדם. הקדוש ברוך הוא אומר, אמחה עשה אדם אשר ברוסי. והפרשה, פרשס בראשיס, מסתיימת בפסוק ונויח מוצא חן בעיני השם. כמה גדול צרה של מציע שחן. יוחיד מצא חן בעיני השם, והוא הציל לא רק את משפחתו, הוא הציל את כל העולם כולו. לא רק לדורו, לדורי זוילם. כל העולם כולו, בכל דור ודור. אנחנו כולנו חייבים תודה לנויח. נויח מוצא חן בעיני השם. איך אדם מוצא חן בעיני השם? מה הסוד שמציע שחן? אנחנו יכולים לתת עצות איך מוצאים חן בעיני אדם עם נימוסים משופרים, כאשר מחייכים לכל אדם, לבן שיניים מחולף, דיבורו בנחס למבריאס, לקדם כל אדם בסבב פונים יובויס. אבל ודאי שלמצוא חן בעיני השם זה צריך להיות משהו עמוק יותר, משהו יסודי יותר. וכשחזל מדברים על חן בכל מקום, הם מדברים על מציאס חן בעיני אלוקים ואודם. בעיני אלוקים ואודם. אז איך נויח מוצא חן? מה היה בנוח שהוא מצא חן? מן הסתם לא משום שנוח וחן הם אותם אותיות, כן? צריך רק להפוך את האותיות. זה לא הסוד של מציאס חן. אז הרבה פעמים אמרתי שלמיטב זכרוני יש ארבע סגולות למציאס חן. ארבע הם, ולא יותר. שניים ממקרו הקודש, ושניים מדבר חזל. הסגולה הראשונה זה תלמוד תורה. כך למדנו בכסובס, עין זיין עומד בייס. שם חזל מספרים על מחלה נוראה מדבקת בשם רעסון. חזל אמרו, הזהרו מזבובון של בעלי רעסון. זבוב שהיה אצל בעלי רעסון, תזהרו ממנו. כנראה שבכל זאת ידעו באותם הימים על הסוד של הבקטריה והחיידקים, כך משמע שם. חזר אמרו, יזהרו מזבובון של בעלי רעסון. בעולם המודרני מקובל שרק לפני 200 שנה התגלה שהמחלות עוברות על ידי חיידקים, על ידי בקטריה. אבל בכסוב הסיין זה משמע שהסוד הזה נגלה לחזל, משום שחזר לא רצו להידבק במחלה הזאת, והם אמרו, יש להיזהר מהזבובים. רב זיירה לא אבי יוסף בזיקי. רב זיירה, כשהוא התיישב, הוא בדק את כיוון הרוח, ואם הרוח הייתה מנשבת משכונה של בעלי רעסון, הוא ברח. הוא לא רצה לשבת ברוח שמנשבת מכיוון של בעלי רעסון. רב עמי ורב אסי לא אהבה אוכל ביצה דהי מבויו. רב עמי ורב אסי לא אכלו ביצים אם הביצים עברו במובוי שיש בו בעלי רעסון. אני רק רוצה להזכיר מה זה מובוי. רבו ישראל, בכל מובוי יש כמה וכמה חצירות, בכל חצר יש כמה וכמה בתים, אבל אם יש שם מישהו שיש לו את המחלה הזאת והביצים עברו במובוי בשכונה, ומנסתם הרבותה, לביצים יש קליפה קשה, קליפה שמגן על הביצה, ואף על פי כן לא רצו לאכול. ואנחנו רואים כמה הייתה החרדה הנוראה מבעל הרעסון. רב ישוע בן לוי, קורח עם אוהם ויוסק בתוירה, הוא לא פחד משום דבר. הוא נכנס לשכונותיהם, ישבו על ספסל אחד, למדו מתוך גמרא אחד, קורח עם אוהם. הם קרחו בתלית אחד, והוא עסק בהם בתוירה. וכשהוא נשאל, ונשמרת מועד לנפשכם, איך הוא לא חושש? הוא אמר, תוירה מה הקסיב בו? הילס אהובים ויאלס חיין, אם חיין מעלה על עומדיו, אגון אלו מגני, לא יכול להיות. התוירה מעלה חיין על עומדיו, כך ידש בשום הלוי, הילס אהובים ויאלס חיין נאמר על התוירה. הסגולה השנייה זה יהיה השמיים, כך כתוב בסוכה, ממתס עומד בייס, שם למדנו. כל מי שיש לו לבחן בידוע שיש בו ירש שמיים שנמה וחסד השם אל ירעב מיועלום וביד אוילום. סגולה השלישית זה פוסוק במשלי, לענובים יתן חן, מידת הענבה מביאה חן על אדם. הסגולה הרביעית, תמימוס, קפיטל פי דלת, פרק פי דלת בתהילם, חן וחובויד יתן השם לא ימנתוי ולהוילכים בתומי. כאשר שמתי לב לתגלית מדהימה, מאוד התרגשתי. כיצד יכול אדם לזכות להשרוס השכינו? ואני אומר, יש ארבע סגולות להשרוס השכינו. שניים מדברי חז"ל ושניים ממקורי הקודש. מהם הסגולות של השרוס השכינו? תוירו. אפילו אחד שיושב יושב בתויר השכינו שרויים, שנאמר בכל המקום אשר עסקי השמי. אובוי אלכו וברכתיך, זה גם אובוי בכמה מקומות. מה עוד מסוגל השרוס השכינו? פוסק בדברי הנביא ישעיהו שממנו למדנו יראת שמיים וענווה. איזו בייס אשר תבנו לי ואיזה מקוי מנוחוסי, כך שואל הקדוש ברוך הוא בפי הנביא, ואז כל אלה ידי הסוסו. אל זה אביט, ממשיך הנביא, אל זה אביט, אל אוני ונחי רוח וחרד על דבריי. כאן למדנו שענווה ירד שמיים, גם הם מסוגלים, איזו בייסה שתיבנו לי ואיזה מקוי מנוחוסי. מה עוד מסוגל השרוס השכינו? תמימוס. תומם תיאם השם אלוקחו. בדרך כלל אנחנו מפרשים שאדם צריך להיות תמים עם קונו, עם הקודש ברוך הוא. אבל רש"י מפרש, תומם תיאם. ואם תהיה תומים, אז מובטח לך שתהיה עם השם אלוקחו, שתהיה חלקוי ונחלוסוי של הקודש ברוך. אז כמה התרגשתי לשים לב שארבעת הסגולות של שכינו הם ארבעת הסגולות של מציאס חיין. חיין יהודי, חיין של קודש, זה חיין של השרוס השכינו. ואותם הסגולות שעל ידם אדם יכול להשרות על עצמו, על עצמו ועל ביתו ועל סביבתו, את השרוס השכינו, הם שמביאים חן על אדם. ונויח מוצו חן בעין הישם, כי ארבעתם אנחנו מוצאים בנויח. רש"י כותב בתחילת הפרשה, כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה על נויח לקחת שבע מאמינים הטהורים ושניים מאמינים הטמאים, מכאן שנויח לומד תוירו. נויח היה צריך להיות מוירו הוירו, לדעת כל הבהמס וכל החייס וכל האויפס. הדוגים הוא לא היה צריך לדעת, משום שבזבוכים קופיות ג' לא מדבייס כתוב שהדוגים לא היו בטבו. אז נפי וקסקסס, זה הוא למד אחרי המעבול. אבל הוא היה צריך לדעת כל שאר המינים הטבעים והטוערים, זה הלכות מאוד מורכבות. הבנים של נויח כבר היו ראש השיבס, לא רק מורה הוראה, שם היה ראש השיבה, איבה היה ראש השיבה. הם גם היו רבים, גם היו אדמורים, משום שכאשר רבקו חיפשה מישהו שיש לו רוח הקודש, שיכול להגיד לה מה קורה עם הבטן שלה, מה קורה עם העובר שלה, אז לאן היא הולכת? לבי שם ואיבה. אז גם הם היו רמז, ראש השיבס, גדולם. אז נויח לומד תוירו, יראת שמיים, תג מונקלוס, על הפסוק, אסו אלוהיקים, הסהלך, נויח כתוב באונקלוס, בדיחלתו דהשם, הליך נויח, הרי שתוירו מצינו בו, ירא מצינו בו, צדק תומים היו בדרויסוב, מקרמול הדבר הכוסף, זה מפורש בפסוק שהיה תומים. מנהל לי שנויח היה עונוב. אני לא זוכר רק שתי רשיז. יש רשי אחד בעבוד אזור אבוב עומד א', ורשי בזבוכים קופת זין עומד א'. בשתי המקומות האלה, חזל דורשים, מה זה צדק תומים? צדק בדרוכוב, תומים במעסוב. עובד אזור דבוב כותב רשי שנויח היה עונוב ושפל ברח. בזבוכים קופתזיים כותב רשי היה עונוב וסבלן. הרי כל ארבעת המידות של חן, ארבעת הסודות של חן מצינו בנויח, תוירו וירו ותמימס וענובה. אין זה פלא שנויח מוצא חן בעיני השם, ובזכות מציא זכן יציל את עצמו, את ביתו, את כל העולם כולו. כמה גודל כוחו של מציאס לכן. אז אם אני צריך לברך מישהו באיזשהו ברכה קצרה שכוללת את הכל, אני מברך אותו בחיים. בחיים יש תוירה ויש בו יירה ויש בו ענובה ויש בו תמימס, יש בו הכל. ואשרי מי שמוצא חיים בעיני אלוהיקים ועוד. גם כלל ישראל צריך למצוא חיים, מוצא חיים במדבור. זה מקום נוסף שחזל מדברים על חיים. כאשר כלל ישראל היה במדבור, דבק בקודש בו הוא במנוסוי, דבק בתוירו, עם שריד חורב, מוצא חיים במדבור. יהיה רצון שנזכה כולנו למציאת חיים בין הקודש בו הוא. הקודש ברוך הוא ירחם על עמוי בית ישראל, ונזכה שהקודש ברוך הוא ימשוך עלינו חוט של חסד וחיין ורחמים וביאס גואל צדק במהרו ויומנו אמן.